אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינט.
פרשת הצוללות עלתה וירדה מן הכותרות בשנים האחרונות, וכעת נראה כי יותר ויותר גורמים בממשלה החדשה מוכנים לקדם את רעיון הקמת ועדת החקירה הממלכתית.
אני מכיר את הסוגיה של ועדת הבדיקה, ואני משוכנע שנושא הצוללות הוא נושא חמור שהיה ראוי לו להיחקר.
שר הביטחון גנץ דחף בכל הכוח, אבל לא כל השחקנים הפוליטיים מתלהבים. בינתיים, התנועה לאיכות השלטון, יחד עם קצינים בכירים במילואים, פועלים כדי למנוע את קבירת הפרשה החמורה הזו.
השוחד עובר מיד ליד, מכיס לכיס, מחשבון בנק אחד לחשבון בנק שני. כך מתבצעות להם לא פעם ולא פעמיים עסקאות נשק. במקרה שלנו, מדובר בעסקאות לרכש צוללות וכלי שיט. שחיתות משולה לקרחון שרק שביעית...
דוקטור אליעד שרגה, מייסד התנועה לאיכות השלטון, לא מוכן לוותר על ועדת חקירה ממלכתית, וטוען, מכרו את המדינה בשני שקלים.
הכותרת, הפודקאסט היומי של וויינט, עם עטילה שומפלבי.
דוקטור שרגה, למה בעצם אתה חושב שאחרי שהיועץ המשפטי לממשלה ואחרי שהמשטרה וכל הגורמים האלה נגעו, בדקו, טיפלו, יש מקום לעוד חקירה?
משני טעמים. הטעם הראשון, שכשהמשטרה מסיימת את החקירה שלה, המשטרה מבקשת וממליצה שתיפתח חקירה לגבי כל הפן המנהלי של האירוע. לא הצד הפלילי, הפן המנהלי, קרי כל תהליכי הרכש במשרד הביטחון, כל מה שקרה, דברים שגם אם לא הגיעו לרף הפלילי, חייבים להיבדק ולהיבחן, וזאת המלצת המשטרה. צריך להזכיר שכל פרשת המניות / פרשת הפלדות היא פרשה שנחשפת בשלהי 2018, אחרי שאותה פרשה שבגינה עכשיו הוגשו כתבי אישום כנגד סדרה שלמה של בכירים הסתיימה, נחשפת לה פרשת המניות / פרשת הפלדות, פרשה חמורה ביותר, פרשה שמשלבת ניגודי עניינים חמורים ביותר, פרשה שגם יכולה אולי להבין את ההיגיון מאחרי כל המסע רכישות המטורלל הזה בחנות הקטנה הזאת שנקראת טיסנקרופ. לכן נוצרה פה סיטואציה שיש מימד שלם שלא נחקר בכלל, לא על ידי המשטרה, לא על ידי מבקר המדינה, לא על ידי ועדת חקירה ממלכתית, ויש את הפן האחר, הפן המנהלי אופרטיבי של משרד הביטחון שלא נחקר מעולם, ולכן זה מחייב הקמת ועדת חקירה ממלכתית. זה הצורך, זה ההיגיון, לכן גם מאחורי גם העתירה של התנועה למען איכות השלטון בישראל, וגם עכשיו במאמצים שאנחנו עושים ומקיימים, בפגישות שאנחנו מקיימים עם כל ראשי המפלגות, כל הצמרת הביטחונית של מדינת ישראל הולכת איתנו יד ביד להבין. 55 רבי אלופים, אלופים, מפקדי חיל הים, מפקדי חיל אוויר, מנכ"לים של משרד הביטחון, כולם בתוך הפרשה הזאת, בתוך האירוע הזה, כולם חושבים שקרה פה אירוע שמחייב חקירה, כי נגעו בקודש הקודשים של מדינת ישראל.
איך אתה מסביר את זה, דוקטור שרגה, שדוקטור מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, היה מוכן לשים את המכסה על הפרשה הזו ולהגיד, זהו, זה סגור מבחינתי. זה לא נוגע לנתניהו, הוא עמד זה בשלבים הכי מוקדמים של הבדיקה הראשונית, ואחר כך אמר, הנה, הוגשו כתבי אישום, עד כאן לא צריך לגעת בזה יותר.
תראה, זה תמוע, שוב להזכיר, אנחנו בשעתו הגשנו עתירה נגד המינוי של מנדלבליט, לא בגלל שהוא לא איש ישר ולא איש אגון ולא איש מקצוע מצוין, כל זה שמה ששלו שלו, כמו שאומרים, ואנחנו חשבנו שכשאדם יושב 5 שנים באותו חדר עם אדם אחר מתוקף מינויו כמזכיר ממשלה, גם מלאך בגן עדן לא יכול לקבל החלטה לגבי מלאך אחר, ולכן מתוקף האירוע הזה הוא מנוטרל מלקבל החלטות, וראינו את זה לכל אורך הדרך, איך הקשר האישי הזה פגע ביכולת שלו לקבל החלטות. עכשיו צריך להבין, פרשת הצוללות, פרשת 3000, היא אירוע מסדר גודל אחר. זה לא תיק 1000, שמפניות, מתנות, זה לא תיק 2000, זה אפילו לא תיק 4000. תיק 3000, במידה, והממצאים שאנחנו הבאנו לבית המשפט העליון הם נכונים, עטילה, זה לדיראון עולם. זה, כמו שאמרתי, פגיעה בקודש הקודשים בביטחון האסטרטגי של מדינת ישראל, ומי שמבין את דוקטרינת המכה השנייה וכל מה שצוללות אמורות לעשות, מבין כמה פגיעה קשה בביטחון המדינה נמצאת על השולחן. ולכן זה סוג של תפוח אדמה לוהט, שאני חושב שהיועץ המשפטי לממשלה לא רצה לגעת בו, גם מהטעמים האישיים, גם אפילו, אתה יודע, לצורך העניין להזכיר, בפרשת קבלת היתר לגרמנים למכור צוללות למצרים, נתניהו טוען שמנדלבליט יודע את הסוד, מנדלבליט מכחיש. אז אני לא יודע מה רמת המעורבות האישית של מנדלבליט בתוך הסיפור הזה, זה גם כן דבר שיצטרך להיבדק, כי פעם ראש ממשלה אומר שיועץ משפטי לממשלה יודע ומכיר, ופעם יועץ משפטי לממשלה אומר לא יודע, לא מכיר, הכל אור ופרח, זה לכשעצמו נושא לחקירה.
נפתלי בנט, ראש ממשלה חדש, נדמה לי שבעשרה טלפונים גג הוא יכול לקבל את כל התשובות לכל השאלות שאפילו העלית כרגע, כולל השאלה של אותו סוד מפורסם שנתניהו נפנף בו. האם אתה מתרשם שנפתלי בנט מבין את חומרת המצב? אני לא יודע אם דיברתם איתו עדיין או לא דיברתם איתו עדיין, והוא ייתן ידו להקמת ועדת חקירה.
תראה, אני מאוד מקווה, שוב, עם נפתלי עוד לא נפגשנו, נפגשנו עם בני גנץ, נפגשנו עם יאיר לפיד.
שניהם אגב הודיעו שצריך ועדת חקירה.
צריך ועדת חקירה ממלכתית, בצורה חד-חד ערכית. כך גם, אני מקווה, יאמר ביום חמישי הקרוב, איתו ניפגש גדעון סער, שהוא שחקן מפתח בסיפור הזה. והוא למעשה זה שאחראי על יישום והפעלת חוק ועדות חקירה ממלכתיות, אז אנחנו כבר נמצאים בסיטואציה שאפשר אולי יהיה להביא את זה לישיבת ממשלה. אני מאוד מקווה שנפתלי בנט, שהוא פטריוט חמישה כוכבים וביטחון הלאומי של מדינת ישראל, אני משוכנע שיקר לליבו, והיום שקצת כל הלחצים מסביב של אנשי הליכוד ירדו ממנו, אני חושב שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה, אני מאוד מקווה. עכשיו זה כבר לא השאלה כן ביבי לא ביבי, כמו שכל הזמן ניסו לצבוע את זה, ניסו לשייך את זה.
אבל זה כן ביבי לא ביבי, גם בפרשייה הזו.
ביבי מעורב פה טופ דאון, אין ספק, אבל בוא, שים לב, זה לא רק ביבי, לא צריך לעשות עוול, יש פה הרבה צדיקים אחרים שמעורבים בפרשה הזאת. כמו שאמרתי, יש פה אירוע שחייב להיות מטופל בתוך מערכת הביטחון, איך מגיעים למצב כזה שסוכן מקבל כל כך הרבה כוח, שסוכן למעשה מפעיל את כל מערכת הביטחון, מערכת הביטחון פועלת בניגוד לרצונה, בניגוד לצרכים המבצעיים שלה. כל האירוע הזה זה אירוע מטורלל ששייך גם לתוך המערכת, המערכת חייבת להיבדק וחייבת להפיק לקחים. לכן זה לא רק ביבי, יש פה גם הרבה ביבי, שלא יהיה ספק, אבל יש פה הרבה מעבר לביבי בפרשה הזאת.
אני עושה רגע רברס. בנקודה מסוימת בזמן, בשנים האחרונות, אתה ואנשיך מחליטים בעצם לקיים סוג של חקירה עצמאית, כי הבנתם שהגופים הרלוונטיים לא יעשו את זה. ואספתם עשרות עדויות של אנשי מערכת הביטחון בעיקר. מה הגרעין של מה שמצאתם בתוך החקירה הזו?
הסיפור של מכירת הצוללות, צוללות התקיפה למצרים, מבלי שמערכת הביטחון יודעת עליהם, זה סיפור ששבר אותי. באמת, שבר אותי, שבר לי את האמונה בצדקת הדרך. אני לא האמנתי שמעשים כאלה מסוגלים לעשות כאן במדינת ישראל, כאשר המוטיבציה שעומדת מאחוריהם היא בצע כסף. וגם זה חלק מהדברים שגילינו בתחקיר, ואני חושב שזה היה הטריגר שהתניע אותי והתניע את אנשי התנועה למען איכות השלטון בישראל להתחיל פה בתוך הסיפור. אנחנו הקמנו צוות בתוך התנועה, גם אקס ידיעות אחרונות היה פה, שחר גנוסר שהשתתף בתחקיר, ואנשים נוספים ורבים וטובים, ובאמת אמרנו, אנחנו חייבים לבדוק את הסיפור הזה, וישבנו ואספנו ראיות, גם מכל בחירי מערכת הביטחון, אספנו 55 תצירים, ויש פה תצירים מפורטים, ולשמחתי הרבה אותם בכירים שגם ידעו שיש לנו סיווג ביטחוני, וגם ידעו שאפשר לסמוך עלינו, באמת הכל נעשה פה בדיסקרטיות, והכל כל החומר הוא שם בכספות, והכל עבר אחר כך למלמב לבדיקה, שמרנו פה על כל כללי ביטחון השדה הנוקשים ביותר. התחלנו לאסוף את כל הראיות, וזה פשוט מדהים, כי באמת הייתה לנו את ההזדמנות לראות מגובה של 50,000 רגל את כל הפאזל, כי לכל אחד מהאלופים האלה יש איזשהו חרך בציר הזמן שהוא מכיר את הסיפור הזה. זה גם הוביל אותנו למסקנות הכל כך חמורות. היה ברור דבר אחד, שכל אותם אלופים לא מבינים איך התקיימו כל אותם תהליכי רכש, ומדובר פה רק להזכיר בשש פרשות שונות לחלוטין, פרשת הצוללת השישית, פרשת הצוללת השביעית, השמינית והתשיעית, פרשת שתי ספינות נגד צוללות, פרשת ארבע ספינות מגן, פרשת המספנות ופרשת מכירת הצוללות או מתן היתר לגרמנים למכור צוללות למצרים. שש פרשות שכל אחד מהאלופים מעורב בסגמנט אחר, כל אחד רואה איזושהי תמונה חלקית. כשאתה בודק את כל קונגלומרט העסקאות האלה, שאף אחת מהם לא נעשתה כדרך הטבע. כל העסקאות האלה הם בניגוד לרצונה של מערכת הביטחון. מערכת הביטחון לא רוצה את אף אחד מהעסקאות האלה, והעסקאות האלה נכפות על מערכת הביטחון מחד. מאידך חלקם גם מוסתרות מעיניה של מערכת הביטחון, ואתה אומר, רגע, פה משהו לא הגיוני. ואז אתה הולך ומחפש את המניעים שעומדים מאחורי המוטיבציות האלה. אתה אומר, הרי צריך להיות פה איזשהו מניע. כשאתה עולה קומה למעלה ואתה מחפש את מנועי האינטרסים ואתה מחפש את המניעים, אתה מזהה שני מנועים מאוד אגרסיביים. אחד זה מנוע שאנחנו נקרא לו מנוע פלדות, והשני זה מנוע עמלות. מנוע עמלות זה אותם אנשים שסובבים את מיקי גנור, אותו סוכן שהחליף בעקבות התערבות מאוד בוטה של מפקד חיל הים לשעבר אליעזר מרום צ'ייני, החליף את הסוכן הקודם, את התלוף שייקה ברקת, מחליף אותו, שלא כדרך הטבע, והוא למעשה המנוע שמתניע את כל הרצון לשים העסקאות האלה מקסימום עמלות. עמלות שמסתכמות במאות מיליוני שקלים. תבינו את המספרים, מדובר בהרבה מאוד כסף, כי כלי השייט ובכלל הצוללת זה כלי המערכה היקר ביותר בצהל. צריך להבין את האירוע, הוא לא רק אירוע טקטי, אסטרטגי, הוא גם אירוע סופר כלכלי.
וכמובן צריך בשלב הזה להבהיר שצ'ייני נוקה לגמרי, לא הוגש נגדו כתב אישום והתיק נסגר כי לא מצאו שום סוג של ראיות נגדו.
אחרי שנגמרה חקירת המשטרה לגבי אותו מנוע עמלות, נולד בצורה אקראית כתוצאה מהעובדה שנתניהו לא רצה לשלם שכר טרחה לאורחי דינו. ועדת היתרים מפרסמת החלטה בשלהי 2018, ששם פתאום נלמד כל הסיפור של מערכת היחסים של נתניהו עם בן דודו מילקובסקי עוד בשנת 2010. שם נתניהו מחזיק במניות של שתי חברות, סידריפט וגרפטק, חברות שלמעשה גרפטק היא זו שמוכרת לטיסנקרופ את הפלדות שלה. שם בפרשה הזאת, לכל אורך ציר הזמן, מ-2007, דרך 2009, 2010, 2012, 2018 ו-2019, נתניהו מקבל לכיסו סכום של 25 מיליון שקל. עכשיו, אף אחד לא מספר לאף אחד שנתניהו מחזיק במניות של החברות האלה. נתניהו, כשמקים את ממשלת נתניהו השנייה במאי 2009, גם לא מספר על הקשר הזה, ובמאי 2009 מתחילות סדרה של החלטות להתחיל לרכוש את כלי השייט, גם את הצוללת השישית וגם את מתן היתר לגרמנים למכור את הצוללות הראשונות למצרים. בכדי להבין את כל הפרשה צריך להבין כמה דברים. אחד, שמספר הזהב הוא 5. מדינת ישראל לא צריכה, לא יכולה לקיים יותר מ5 צוללות, וזה בכדי לקיים את התכליות האסטרטגיות שלה, בכדי שתהיינה צוללות בתוך המים לכל אורך הזמן, בכדי שנוכל להיות מוכנים למכה השנייה. זה מספר שנקבע על ידי כל הגורמים הכי בכירים במערכת הביטחון, בלפחות 3 ועדות שזה. עכשיו צריך להבין, צוללת זה אירוע סופר כלכלי. א', המחיר שלה כצוללת הרומה הוא 2 מיליארד שקל. תבינו את המספר. עליה צריך לשים את המערכות, שזה לפחות עוד 1 מיליארד שקל, ועליה צריך לשים את כל המעגנות וכוח האדם. זה אירוע של לפחות 4 מיליארד שקל צוללת. וגם זה לא הסיפור, כי הסיפור בצוללת זה הכסף שצריך לשלם להחזקה שלה לאורך שנים, זה מה שנקרא life cycle cost, המיינטננס שלה, שזה פי 5 משווי הצוללת. זה אומר שלאורך חיי הצוללת צריך עוד 25 מיליארד שקל. פשוט אירוע כלכלי מטורף.
אני מקשיב לך במשך דקות ארוכות, אבל אני תוהה האם כל גופי החקירה האחרים פספסו את החוט הזה שאתם מחברים איתו את כל הקצוות?
אני חושב שכן. אני חושב שהם פספסו כי הם פשוט לא ראו את התמונה כולה. הם פספסו כי הם לא חקרו את כל פרשת המניות, והם לא ראו את המנוע האינטרסים המטורף הזה של הפלדות. הם חקרו, כמו שאמרתי, סגמנט חלקי. לא היה להם את היכולת להתבונן על האירוע ממבט הציפור, ממעוף הציפור. אנחנו גם מצוידים באינספור מסמכים לגבי כל פרשת המניות, מסמכים מהנסדק, מסמכים מכל הזה. יש פה אירוע שהוא אירוע מטורף. אני לא אכנס לכל פרטי הפרטים, כי אין לנו זמן עתילה, אבל אם אנשים יבינו את פרטי פרשת המניות, הם לא יאמינו. הם לא יאמינו שסיפורים כאלה יכולים להתקיים בכלל. יש פה מחלוקת קשה בינינו לבין היועץ המשפטי לממשלה, אחרי שהגשנו את כל החומרים האלה ליועץ המשפטי לממשלה. היועץ המשפטי לממשלה אומר, יש פה טובת הנאה אסורה, משמעותית מאוד. ככה הוא כותב לאותם 25 מיליון שקלים. יש פה טובת הנאה משמעותית ביותר. אבל הוא אומר שבגלל שאותן עסקאות נעשו ב-2007, 2010 מבחינתו, הוא רואה את זה בכלל מ-2007, ממועד רכישת המניות, יש פה התיישנות, ובגלל שיש התיישנות על העבירה, הוא לא חוקר. תמוע לחלוטין. אם אתה מבין, ואתה יודע, המילה המכובסת היפה הזאת, שנקראת טובת הנאה, סליחה, משמעותית, אסורה, זה מילה יפה לשוחד. עכשיו, השוחד הזה לא ניתן ב-2007, כי ב-2007 נקנו המניות. הוא ניתן לאורך ציר הזמן, אנשים לא מכירים את המספרים, אבל ב-2009 מחולק דיבידנד לחברה שמפסידה 60% משוויה לנתניהו בשווי 875 אלף דולר. להזכיר, הוא קונה את המניות ב-600 לטענתו, גם זה לא בטוח שהכסף הזה שולם, מעולם לא הוכח שה-600 אלף דולר שולמו. ב-2010, נובמבר 2010, אחרי שהוא שנה וחצי כבר יושב בתור ראש ממשלה ומקבל את ההחלטות הכי קריטיות בציר טיסינקרופ, הוא מקבל 4.5 מיליון דולר. בשנת 2012 ביטון נועה מקבלת עוד 200 אלף דולר. בשנת 2018 הוא מקבל 300 אלף דולר, שגם לגביהם קובע היועץ המשפטי לממשלה שהם מתנה אסורה ומחייב אותם להחזיר אותם למלקובסקי. ובשנת 2019 מלקובסקי מציע לו עוד מיליון דולר לצורכי הגנתו. כך שלפחות לטענתנו אין פה התיישנות, יש פה שוחד מתמשך שניתן לכל אורך השנים. זאת שאלה משפטית שבית המשפט העליון יצטרך להכריע בה, אבל כמו שאמרתי, הדברים הם חמורים מאוד, עטילה. אני חושב שאי אפשר לסיים בלי פרשת מכירת הצוללות למצרים. עצם העובדה שנמכרות צוללות תקיפה, שיכולות לשעות ליד חופיה של תל אביב שבועות ארוכים מתחת למים, עם נשק קטלני והיום בתוכן, בלי שמערכת הביטחון יודעת עליה, זה דבר כל כך חמור וכל כך נוגד את העקרונות הבסיסיים שעליהם גדלנו כאן בארץ, שזה מחייב חקירה כאן ועכשיו. ואני מודה לוויינט ולך שנתתם לנו את ההזדמנות לשפוך מעט אור על הפרשה הזאת.
כן, ללא ספק, דוקטור שגה, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי הפרשייה הזו, שכפי שאמרתי בתחילת הדרך, עלתה, ירדה, ועכשיו שוב היא בכותרות. תודה רבה שהגעת אלינו. מלתק, ללא ספק.
תודה רבה לך, עטילה.
עד כאן הכותרת להיום. מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים בוויינט, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcast@strudelwinet.co.il. עורך הפודקאסטים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן. אני עטילה שומפלבי, נשתמע מחר.
היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת וויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים, האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית, איך מנהלים זוגיות פוליאמורית, וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. Talk to me. Tell me your dreams.